הכל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
אם מבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי www.93fm.co.il. שלום, ערב טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן ישי פופובסקי, אשר גרייבר, ואנחנו רוצים לפתוח את הנושא שלנו שקשור לחינוך הילדים. איך אנחנו יכולים לעזור לילדים להיות אנשים, ילדים ומבוגרים שמתמודדים יותר בחיים ומצליחים לפתור את הבעיות. לפני שנתחיל בנושא שלנו, נאמר לגבי התוכנית בוקר שלנו, כל בוקר בין 6 ל-7 בבוקר, כאייל תהרוג, ישנם דיסקים של התוכנית הזו, מי שמעוניין לקבל את הדיסקים יכול לקבל אותם בחינם ב-054-84-77-627, את שיעורי הבוקר של כאייל תהרוג, 054-84-77-627, כמובן בחינם. ישנם תורמים שתרמו את זה לזכות יקיריהם, לרפואתם, וחלקם לעילוי נשמתם. אנחנו בנושא חינוך הילדים, לחנך ילדים להיות פותרי בעיות בחיים שלהם. לפעמים הורים לא מספיק מאמינים בילדים שלהם, שהילדים שלהם יכולים לבד לפתור בעיות בחיים שלהם. לא פעם ההורים מנסים לפתור בעיות של הילדים שלהם, במקרים שבהם הילד יכול לבד להסתדר. בהמשך, בעזרת השם, ננסה להראות שהכלל הוא, איפה שהילד יכול להסתדר לבד, חשוב שיסתדר לבד. זו לא רק המלצה, אלא דרך חיים. לפעמים, הורים אומרים, למה להכביד על הילד? יהיו עוד הרבה בעיות בחיים. בואו ניתן לו, כיום, יותר מנוחה. בעתיד ניתן לו להתמודד עם כל הבעיות. כיום בואו ניתן לו את החממה הרגשית שמאפשרת לו להרגיש טוב עם עצמו. לא נכביד עליו, לא נקשה עליו, עוד יהיו לו התמודדויות בעתיד שלו. וכך הורים מצדיקים את ההתנהלות שלהם, שלא מאפשרים לילדים התמודדויות בחיים שלהם. לפעמים, להורים לא מבינים שאם לא ניתן לילד להתמודד, דווקא עכשיו, כשהוא באזור החממה, הוא בקרבה רגשית, טובה, חיובית, קרוב למשפחה. זה הזמן לאפשר לו להתמודד כמה שיותר, כי כך הוא מתאמן בלהתמודד, לפתור בעיות. זה יעזור לו בעתיד שלו. היכולת לפתור בעיות זה חלק מתהליך הגדילה של האדם. באופן טבעי זה אתגר מעניין וחשוב בשביל התינוק והילד. התינוק מתאמץ לפעמים להכניס את הבוען לתוך הפה, למרות שזה לא תמיד כל כך קל בהתחלה. לפעמים הילד בן 4 מתעקש לסרוך את הנעליים לבד במקום ציבורי, למרות שהוא באמצע העמולה מפריע לכולם סביבו. בכל זאת, הוא עושה את זה. למרות שזה יכול להפריע, יכול להטריד, אבל הצורך שלו הוא חזק. למה? כי הוא רוצה להתפתח. באופן טבעי, הילד מרגיש שחשוב לו לפתור בעיות, אלא שבטעות ההורים חושבים שהורות טובה, הכוונה ילדים ללא בעיות. הורות טובה, הכוונה ילדים פותרי בעיות. כמה שהילד יהיה יותר מומחה בפתרונות של בעיות בגיל הילדות, כך יהיו לו חיים קלים יותר בבגרות, כי הוא יהיה כבר אומן בפתרון בעיות. מחקרים מראים שברוב המקרים ההורים לא מודעים לרמת ויכולת הילד שיש לילד שלהם. לכן כשילד פותר בעיה בהרבה מקרים הם מופתעים מהיכולת שלו. זו הפתעה, אמנם הפתעה נחמדה, אבל הפתעה בהרבה מקרים זה גם עדות לחוסר האמון של ההורים בילד שלהם. ההורי אומר, לא האמנתי שהוא יכול כל כך להצליח, לא האמנתי שהוא יכול לעשות דבר כזה. הוא לא האמין ביכולת של הילד. גם אם נראה שהילד לא מספיק חכם, זה עדיין לא רלוונטי בקשר ליכולת של הילד להתמודד עם בעיות. כי המדד לפתירת בעיות אצל ילד, זו לא רק האינטליגנציה, אלא גם הניסיון שהוא רוכש במהלך החיים שלו, במהלך השנים שלו. ולכן, גם אם נראה שבמערכת הלימודים הוא לא כל כך חכם, זה לא אומר שלא נאפשר לו להתמודד עם בעיות שהוא יכול להתמודד איתם. כמובן לא כל בעיה, אבל בעיה שהוא יכול להתמודד איתם. לאפשר לו להתמודד איתה לבד, או לפחות 20, 30, 40% ממנה לבד, לפי מה שאפשר כמובן, כל גיל לגופו, כל מקרה והקושי שלו. ואז המקום הזה, הילד מרגיל את עצמו לרכוש ניסיון חיים ואמון שלו בעצמו. לפעמים הורים ממקום טוב רוצים לפתור לילד כל הבעיות שלו, רוצים להתמודד בשבילו. לאחר מכן בגיל 16, 17, 20 של הילד, הם יכולים להתלונן, למה הוא לא יוזם? למה הוא לא עושה דברים לבד? למה הכל צריך לעשות בשבילו? למה הוא לא רגיש? למה הוא לא אכפתי? למה הוא לא מתעניין? למה הוא לא יוזם? למה הוא לא עושה? למה הוא לא מתחבר? למה הוא לא מתקשר? למה הוא בודד? למה הוא לעצמו? לא פעם, לא תמיד, אבל לא פעם. בהרבה מאוד מקרים זה בגלל שכל כך ההורים חוו בשבילו את החוויות שלו, התמודדו עם ההתמודדויות שלו, פתרו את הבעיות שלו, הרגילו אותו לא להיות יוזם, הרגילו אותו לא להיות יוצר, הרגילו אותו להיות אדם שלא מחפש פתרון לבעיות שלו. ישנן כמה דרכים בשביל לעזור לילדים להתמודד עם בעיות ואתגרים בחיים שלהם. דבר ראשון, חשוב שילדים ישמעו את ההורים שלהם, שהם ההורים, כשהם דנים על הבעיות שלהם, שינסו לדבר עליהם בקור רוח, שכך ינסו להראות שהם שוקלים את צדדי הבעיה לכאן ולכאן, שיראו שהם בוחנים את האפשרויות לפתור את הבעיה, שינסו לראות שיש אלטרנטיבות שונות ומגוונות. כשילדים רואים כך את ההורים באופן טבעי, גם הם נוהגים בצורה כזו. או שהילדים מצליחים להתנהג כך, או שהם מנסים להתנהג כך. מה שחבל בנושא של דוגמה אישית, זה שאותם הורים כשהם בעבודה, כשהם בקהילה, שם הם מצליחים לפתור בעיות בצורה חכמה, יעילה, טובה ומהירה. לדוגמה, בעבודה כשיש בעיה גדולה, ההורים מצליחים אז לחשוב בקור רוח, הם מצליחים לפתור את הבעיה, או בכל אופן, לשפר ולו במעט את המצב. אבל אז כשהם מגיעים הביתה, הם במצב נפשי אחר, הם במצב נפשי של מנוחה, רגיעה, או לפעמים הפוך, עודף לחץ. ואז המקום הרגשי הזה, הם לא מצליחים לתפקד בצורה קרה, בצורה יעילה, בצורה שמהווה מודל לחיקוי לילד, בצורה שהם מתנהלים ומתנהגים בה, מחוץ למסגרת הביתית. לא בגלל שאנשים, ההורים האלה לא יכולים לעשות כך, אלא בגלל שהם במצב נפשי אחר בבית מאשר בעבודה. האנשים האלה בעבודה יכולים להיות קרי רוח, הגיוניים, אלא בבית ההורים לא פעם מצפים לנוח מהבעיות. הבית אומר לעצמו ההורה, זה המקום של המנוחה. ולכן, כשהוא צריך לטפל בבעיות, הוא מרגיש שזה סותר את התחושה של למלא מצברים בבית. ואז דברים קטנים כמו חוסר סדר, כמו לדוגמה ארוחות לא בזמן, כמו אי הסכמות, כל זה יכול להוציא את האנשים האלה משלוותם, ואז הילדים מפספסים את ההורים שלהם, כי אותם הורים יודעים להתנהל מצוין מחוץ למעגל הביתי. במרחבים האחרים של החיים הם מתנהלים נהדר. אם הילדים היו רואים איך שההורים מתנהג ומתנהל מחוץ למעגל הביתי, יכול להיות שהילד היה לומד הרבה יותר מההורה שלו. בהקשר הזה, זה רק חוסר תשומת לב של ההורים. התפקיד שלהם במעגל המשפחתי, הם לא שמים לב כמה הוא בעל השפעה, למרות הצורך הזה של מנוחה. ואם אנחנו לא מצליחים בזמן של לחץ בבית להראות איך פותרים בעיות, אז אם והיה וראינו בעיה ויש לחץ ולא מצליחים לפתור אותה, בעיה ויש לחץ ולא מצליחים לפתור אותה, זה הזמן להמציא בעיות. מה זאת אומרת להמציא בעיות? אני לא מתכוון על מזוכיזם, שאדם יהיה מזוכיסט ויתחיל ליצור לעצמו בעיות, אלא לבחור בעיה להמציא אותה כאילו היא ישנה, לא באמת. נבחר בעיה בבית, ואז נדבר עליה אפילו שהיא לא לגמרי במציאות. חלילה מחלה של אדם מסוים, בעיה במיקום של חדרי הבית, בעיה במקום של הבית, כל בעיה אחרת, ואז ננסה להתחיל לפתור את הבעיה מול הילדים בצורה יעילה, עם הכלים הכי טובים שישנם. לדוגמה, להראות לילדים איך מגדירים בעיה בצורה מדויקת. לא סתם אנחנו מיואשים, אלא יותר משהו בסגנון של המצב הרפואי יכול להידרדר. כלומר, יותר למקד את הבעיה. לחשוב על כמה וכמה אסטרטגיות של פעולה, לדבר על הבעיה, פתרונות בקור רוח, לשבח, לעודד מי שחושב על רעיונות. וכך אנחנו מתחילים להראות לילד, לילדים, איך אנחנו כמבוגרים מתנהלים מול בעיות, אמורים להתנהל מול בעיות, רוצים להתנהל מול בעיות, ואפילו אם אנחנו לא מצליחים לעשות את זה מחוץ לבית, לא בבית ולא מחוץ לבית, לפחות שידעו מהי הדרך. ואז במקרה הזה, בסגנון הזה, אנחנו מראים לילדים, וכך אנחנו עוזרים לילד להתרגל לפתור בעיות. לא פעם נתמודד אנחנו עם ניסיון לפתור את הבעיות של הילדים שלנו, מה שישאיר אותם במקום תלותי בנו. לפעמים אפשר גם לארגן מעין פגישה משפחתית, או כל פעם שניים, שלושה ילדים, ולחשוב על פתרון של בעיות. לדוגמה, להקדיש 10 דקות יחד, ובאותן 10 דקות לדבר על הבעיה. בעיה מסוימת. לא חייבים שתהיה בעיה אמיתית בשטח, אלא להציג בעיה. לדוגמה, אדם יכול לומר לילדים שלו, יש לי בעיה, יש פקקים בדרכים בבקרים. זה מבזבז לי זמן יקר, זמן חשוב. אני לא יודע איך אפשר לנצל את הזמן הזה. נעשה את זה בסדר הבא. לדוגמה, נאמר לכמה ילדים שאנחנו רוצים להתייעץ איתם, שניים, שלושה, נאמר להם, אנחנו רוצים, אני ההורה או אנחנו ההורים רוצים להתייעץ איתכם היום בשעה 6:00. שלב הבא, נאמר להם את הבעיה שלנו. נבקש מכל אחד שיאמר את ההצעה שלו. חשוב שלא נפריע ולא ניתן לאף אחד להפריע למי שמדבר. כל אחד יהיה בתורו. חשוב גם לא להעביר ביקורת על שום דעה שנאמרת. חשוב לתת לכל אחד מהילדים לדבר, אבל אם אחד לא מעוניין לדבר, חשוב גם לא ללחוץ עליו. ואז כך אנחנו עוזרים ליצור אווירה של פתרון בעיות. לאחר מכן, הורים שרוצים להיות מתמקדים, אפשר, רוצים להיות יותר מתמקדים בילד, מהמקום הזה גם יותר להתקדם עם הילד. אפשר גם שההורה ישדר שיותר מוקד בילד, הידי כך שהוא יסכם בקצרה כל מה שילד אומר. אחרי שאחד סיים, לומר לו, הבנתי ממך שם, ולסכם בקצרה מה שהוא אמר. כך הילד ירגיש שהקשבנו לו, וגם הילד ישמע מה שהוא אמר. הוא יבין האם הוא מובן כמו שהוא רצה את מובן או לא. בהרבה מאוד מקרים נראה שהילד ישנה קצת את הדברים. כי כעת הוא מבין את הדברים שלו בצורה אחרת, כיוון שכעת הוא שם לב איך ההורים שלו שידרו את מה שהוא אמר. הכי טוב יהיה לנסות להראות איך שבכל פתרון שנאמר אצל שניים, שלושה או כל הילדים, יש היגיון ויש תועלת. ואז, אחרי שבוע, שבועיים, אפשר לומר לילד איך שהשתמשנו בפתרון שלהם, וזה עבד נהדר. ואז, מהמקום הזה, אנחנו יותר ויותר מרגילים אותם לאווירה של פתרון בעיות. אנחנו נצא בעזרת השם להפסקה קצרה, מיד לאחר מכן נמשיך בעזרת השם בנושא הזה, גם בנושאים אחרים שקשורים לנפש האדם, למעגל המשפחתי הקטן יותר, המורחב יותר, בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו. אתם יכולים להתקשר ל 058-693-93, לאחר מכן, אחרי הפרסומות, בעזרת השם, אנחנו חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
שלום וברכה.
שלום, שלום. רציתי לשאול את הרב שאלה בנוגע לשאלות של הילד. הילד שלי שואל אותי כל הזמן הרבה שאלות.
כן.
ואני כל הזמן שוקל איך להתייחס לזה. זאת אומרת, לענות לו תשובות פשוטות ופשוט על כל שאלה תשובה מהירה, או שזה ירגיל אותו להיות נוטי כזה ולשאול, פשוט להמשיך ולשאול, או להמציא תשובות שאני לא יודע מה לענות. אני לא כל כך יודע מה לעשות בעניין.
כן. ילדים שואלים שאלות, וחלקם שואלים הרבה מאוד שאלות, ובגדול הצורך לשאול שאלה הוא צורך כדי להסתגל לסביבה המשתנה של החיים. הסקרנות והצורך של הילדים לדעת ולהבין את המציאות, זה מוביל אותם לשאול שאלות. לכן, מהמקום הזה חשוב לזכור שהאופן שבו ההורים הולכים להתייחס לשאלות של הילד, האופן הזה הוא יקבע הרבה מאוד כמה הילד יצליח לפתח את החשיבה שלו או ישביט את החשיבה שלו. כשילד שואל שאלה, לרוב התשובה מעניינת אותו, ולכן כן יש מקום להתייחס לשאלות, להתייחס אל השאלות, למרות שאולי מבחינתנו יכולות להיות לא כך מעניינות. ילד יכול לשאול למה לשמש קוראים שמש, למה יש כוכבים בלילה. בדרך כלל יכול להיות שהשאלה בעיני ההורה היא בכלל לא מעניינת. יחד עם זאת, בעיני הילד העידוד לשאלה יכול להיות חשוב, מכיוון שזה מאפשר לו לראות ולחשוב בצורה יצירתית יותר, לא רק בצורה מקובעת מה שאמרו לי וזהו, אלא לנסות לחקור, להבין, להעמיק, וכך האדם מפתח את יכולת החשיבה היצירתית שלו. לכן כן חשוב לתת איזשהו אישור מסוים לשאלה. זה דבר אחד, להגיד לו כן, השאלה, השאלה טובה, השאלה מעניין, השאלה שצריך להתייחס אליה. כן צריך להשיב לילד בקצרה, לא להלאות אותו בהסברים ארוכים, בגלל שני דברים. סיבה אחת, ברגע שנותנים הסבר ארוך מדי, זה יכול לגרום לילד קודם כל לחקור עוד ועוד ועוד, לפעמים זה מעיף את ההורה, אבל זה לא הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית היא בקצרה, מכיוון שכשזה בקצרה, הילד יכול יותר ויותר להתרכז ולהבין, כשזה ארוך מדי, קשה לפעמים לחבר בין עוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון, לכן עדיף בקצרה. ודבר נוסף, לפעמים הורים הם מרגילים את הילד לקבל יותר מדי תשומת לב הידי שאלה, ואז מה שקורה בסוף זה שהילד הוא כבר לא מבכה, הוא כבר לא שואל שאלה בגלל הצורך השכלי, אלא הצורך הרגשי. כלומר, לא רק הצורך של מידע ולהכיר את העולם, אלא גם צורך של רגשי, או ככה אני אקבל תשומת לב מההורים, וככה אני אפתח עוד דו-שיח ועוד דו-שיח. ואז המקום הזה, לא פעם ההורים כבר לא יכולים להכיל את עוצמת השאלות, ואז מתעצבנים, כועסים, אומרים די, מספיק עם השאלות וכדומה. לכן כן לתת אישור לשאלה, אבל גם להשיב תשובה בקצרה. עוד שני דברים שהם יעילים, זה לעודד את הילד לחשוב בעצמו על תשובה. כלומר, לפעמים אפשר לשאול את הילד מה אתה חושב על כך, איזה אפשרות לדעתך היא הנכונה. לפעמים אפשר לעשות את זה בסגנון של תשובות אמריקאיות, לתת לו 2-3 תשובות ומה נראה לך התשובה הנכונה. וכשההורה לא יודע תשובה, אז עדיף לו להמציא תשובה, אלא לומר, אני לא יודע מהי התשובה, ואפילו לחפש יחד עם הילד, ולומר לילד, בוא נחשוב יחד, או נראה יחד, נחפש יחד, ובכך אנחנו מאתגרים את הילד, ומלמדים את לשונו לומר, איני יודע כשהוא לא יודע.
הבנתי, ואיך אני יכול לדעת שאני, זאת אומרת, אם אני רוצה להתייעץ עם... אם איזשהו מישהו שהוא מקצועי בתחום והוא יכול לייעץ לי יותר יותר בפירוט על הנושא, איך אני יכול לדעת שאני...
אם אתה רוצה להתייעץ עם בן אדם ולדעת שהאדם הוא טוב, הוא טוב מבחינתך והוא מקדם אותך והוא נותן לך עוד ועוד פרטים ועוד ועוד כלים, מה שאתה יכול לעשות זה קודם כל הגדרת ציפיות עם האדם שהוא בהקשר הזה מנחה הורים. איך אתה עושה דבר כזה? ידי כך שאתה קודם כל אומר לו, מה השיטה שלך? אני הייתי ממליץ ללכת אל אדם שאתה יודע שבסוף הפגישה אתה יוצא עם 2-3 כלים בשביל לשפר את איכות החיים, וכך אתה יודע שהנה, הלכת לפגישה, שלמת כסף, דיברת על הבעיות, וגם כן קיבלת מענה. מענה בצורה של כלים. לאחר מכן מפגש 2-3 ורואים התקדמות. אם רואים איזושהי התקדמות מסוימת כעבור 2-3 מפגשים, כנראה האדם הזה הוא האדם שיכול להיות המתאים. אם לא, זה לא אומר שהאדם הזה הוא לא טוב, זה אומר שבמקרה הזה הוא לא כנראה המתאים להורים האלה ספציפית. יש גם אפשרות נוספת, יש אפשרות נוספת, אם זה מעניין אתכם, אנחנו במרכז הישגים עושים ימי סדנאות של 6-7 שעות בנושא הורות, מגיעים אנשי מקצוע ונותנים הרצאות 6-7 שעות עיוניות, ולאחר מכן גם כן נשארים שם לתת המלצות, הכוונות, הדרכות, וכך מקבלים הרבה מאוד כלים בימי העיון האלה של 6-7 שעות.
תודה רבה.
ברוכים.
ואיך אני יכול לקבל פרטים על זה?
אתה יכול להישאר על הקו, אתה יכול להישאר על הקו וישאירו לך את מספר הטלפון של המרכז.
בסדר גמור, תודה רבה לך.
ברוכים תהיו. שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום וברכה. הלו. כן.
כן, אני לא מתקשרת בקשר למה שהרב אמר עכשיו והבעיות האלה.
כן.
לי יש בעלי, הוא בן 40.
רגע, אנחנו לא שמענו. אנחנו תכף מעלים את הגברת עוד פעם, כיוון שלום.
הלו?
כן, שלום.
כן.
כן.
בעלי בן 47.
כן.
הלו?
כן, בעלך בן 47.
כן. הוא, אבא שלו נפטר מדמנציה בגיל 60.
כן.
עכשיו, הוא מרגיש מאוד מאוד כבר תקופה ארוכה בערך שנה, חוסר ריכוז, חוסר מאוד בזיכרון, בעיה בזיכרון, בעיה הוא מאוד מבולבל, והוא אומר לי, אני בטוח שזה דמנציה, אבל אין מה לעשות לזה. אני שואלת אם יש דברים שיכולים לעזור לו או לא.
כן. מה קורה איתו בינתיים? האם הוא מרגיש משמעותית שינוי בתפקוד השכלי שלו?
הוא מרגיש, הוא מלמד בחיידר.
כן.
הוא מרגיש, היום פעם ראשונה הוא אמר לי, אפילו באמצע שאני מלמד בכיתה, אני מרגיש שאני לא מרוכז, אני לא זוכר מה רציתי לומר, זה לא נורמלי ככה.
הוא עכשיו בן 47? ואביו אמרת לי, היה לו
דמנציה, כן, ובגיל 60 הוא נפטר.
ובאיזה גיל זה התחיל לאבא שלו?
הם טוענים ש-20 שנה קודם, אבל אנחנו לא
יודעים. בערך בגיל של בעלך עכשיו.
כן.
מאוד יכול להיות שמדובר על לא מחלה, לא הדמנציה עכשיו, אלא יכול להיות, זה כמובן טעון בירור, אני לא נוכל לברר את זה כאן, אבל כן יכול להיות שמכיוון ש לסבא, לאביו, היה את זה בגיל, בערך סביבות גיל 40, זה התחיל בסביבות גיל 40, ובעלך נמצא בערך באותו גיל, אז לכן, מה שמשפיע על בעלך, זו לא המציאות האובייקטיבית המחלה, אלא הפחד מהמחלה. ואז כולנו כבני אדם מדי פעם לא מתפקדים כל כך חברתית, תעסוקתית, שוכחים דברים, וכמה שיש יותר מתח, אנחנו יותר נמצאים במקום של שכחה. ואז מהמקום הזה יכול להיות שכל פעם שישנה איזושהי שכחה מסוימת, במקום לקשר אותה אל מחלקת המתחים, לחצים וכדומה, שבגלל זה שוכחים, הוא מחבר את זה אל מחלקת המחלה שהיה לאביו. ואז המקום הזה הוא נשאר יותר ויותר מקובע סביב המקום הזה בתפיסה הזו. אז לא בטוח שזה המחלה, מאוד יכול להיות שזה המתח מהמחלה.
הוא באמת מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד בלחץ, הוא מאוד במתח כל הזמן.
לחץ ומתח.
לא רק מהמחלה, אלא סתם מהיום-יום, שהחיים מאוד מאוד לחוצים בבית.
לחץ, מתח, פוגע ברמה משמעותית בזיכרון, אבל זה פוגע ברמה משמעותית בזיכרון, ברמה כזו שאדם יכול לשכוח, כעבור כמה דקות הוא נזכר. אבל זה בפירוש...
איך אפשר לעזור לו?
אם והיה ומדובר על מתח, קודם כל, כדאי לבדוק, ואז להיות בטוחים. ואחרי שאנחנו בודקים...
מי בודק דברים כאלה?
מה שאמרנו עכשיו, קודם כל כדאי להתחיל בנושא הזה, לפנות אל רופא המשפחה. רופא המשפחה, הוא יבדוק... יאבחן את הדברים, ומכאן ואילך, מה שהוא לא יכול לעשות, הוא ימשיך לאבחן אתכם, הוא ימשיך לשלוח אתכם אל כל סוגי המאבחנים שישנם, אם צריך עוד, אולי לא יצטרכו, אולי לא יצטרכו עוד סוגי מאבחנים.
אבל ובוא כדי... נאמר שזה רק מתח ולחץ מחיי היום-יום, שבאמת מאוד מאוד קשים, יש הרבה הרבה קשיים בבית, מה אפשר להקל עליו?
אם ואהב, וזה רק מה שקשור למתח, אז נצטרך קצת יותר מידע ורקע מה זה נקרא המתח הזה.
הוא מתוח מחינוך ילדים, מכסף בעיקר, שהוא ממש לא מצליח לגמור את החודש.
אני אתייחס לזה. אנחנו בעזרת השם עכשיו יוצאים הפסקה כמה דקות, תישארי על הקו, ולאחרי הפרסומות אני אגע בנקודה הזו.
בסדר, תודה רבה.
בבקשה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
כן, חזרנו, ואנחנו עוסקים בשאלה, מה קורה כשהבעל הוא סובל עם מתחים בגלל שגרת היום-יום? מה הוא יכול לעשות? ואני מוסיף לשאלה, מה אנחנו כבני הבית יכולים לעזור לו? זו השאלה?
כן.
בסדר גמור. אז בגדול ישנם מתחים בכל מה שקשור אל שגרת החיים, כלומר, אם אני מבין, גם בתוך הבית, גם מחוץ לבית.
כן, בעיקר המתח זה כספי, שהוא לא מצליח לגמור את החודש, ואני הייתי תקופה ארוכה מאוד חולה, לא יכולתי לעבוד, אז הוא... גם כן, הוא פשוט משתגע מרוב החובות והכל.
כן. הבנתי. אז בגדול, הלחץ הוא לחץ כספי.
כן.
הבנתי. אובייקטיבית, יש איזשהו אור בקצה המנהרה? נראה שבסוף נצא מזה?
כרגע אנחנו לא רואים, אבל הוא גם טיפוס מאוד 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 לחוץ מכל חוב הכי קטן. אז קל וחומר, כשיש חובות מאוד גדולים, אז הוא עוד יותר לחוץ.
כן. בגדול, ליצור כעת מערכת של הרפיה ורוגע יהיה קשה, זה לא אומר שבלתי אפשרי, יהיה קשה מכיוון שקודם כל, האובייקטיבית כנראה יש כאן בעיה, כלומר האובייקטיבית לא נראה שיש אור בקצה המנהרה, לא אומר שזו בעיה, כמובן אני לא בוחן את הבעיה, לא בחנו את הבעיה, לא רואים את הבעיה, אבל איך שאת מתארת עכשיו, זו בעיה שהיא... לא רק רגשית, אלא גם אובייקטיבית. את מוסיפה ואומרת שזה גם רגשי, מכיוון שישנה חוב קטן, כבר אז ישנו מצב של לחץ ואי נעימות בדבר. אני הייתי אמליץ, מה שכן לעשות, מה שכן בידיים שלנו כבני המשפחה בשביל לעזור, זה סליחה, בזמנים שבהם אנחנו נמצאים בתוך הבית, להגדיר מהם הזמנים שבהם אנחנו מדברים על זה ולא מדברים על זה. הניסיון מלמד שבדרך כלל, כשאדם הוא מתוח, המתח הוא משבש את זווית הראייה הרגילה וגם את שגרת החיים של האדם, ואז מהמקום הזה, מה שעושה האדם זה שהוא עוד פעם ועוד פעם עסוק במתח, במתח, במתח יום אחרי יום. למרות שהילדים נמצאים בבית, למרות שהאישה נמצאת בבית, ולמרות שזה לא מועיל ולא יעזור, אבל זה משתלט עליו. ואז המקום הזה הוא לא פוגע רק בעצמו, הוא פוגע בדרך כלל בעצמו ובבני הבית, ואז בני הבית מרגישים חוסר אונים. כי אפשר להרגיע את האבא, אפשר לתמוך, אפשר לעזור, וכולנו נאבדים בתוך המערכת הזו. ואז כש...
ממש ככה, ממש. הילדים עצמם הם כבר גדולים, הם בחורים בישיבות, הם ממש הולכים על קצות האצבעות כשאבא ככה מתוח.
בדיוק. ואז זה מעגל קסמים שלילי. למה? מכיוון שההורה הוא כזה, ואז הילדים כאלה, ואז הילדים הולכים על קצות האצבעות, ואז מהמקום הזה, האבא עצמו, הוא מרגיש יותר מתח. לא רק שכלכלית הוא לא מצליח לנהל את הבית כמו שצריך, אלא גם בתור אב הבית, בתור ההורה של הבית, גם פה הוא לא כך מצליח. ואז זה כבר מעגל קסמים שלילי. ואז לאחר מכן יהיה יותר קשה לצאת מזה, מכיוון שבעצם התחלנו עם מתח אחד כלכלי, נכנסנו למתח נוסף, והמתחים הם מזינים את עצמם ומפתחים את עצמם יותר ויותר. מכיוון שזה בדרך כלל המצב, כשאדם נמצא עם מתח, הוא מביא את זה איתו לתוך הבית, אם והיה והוא מצליח לעצור את זה, כמובן זה דבר נהדר. בדרך כלל, יש, אני חוזר בי, לא בדרך כלל, אבל בהרבה מאוד מקרים, לאדם אין את הכלים ואת היכולת לעצור את זה. לכן כן יהיה חשוב שאת כאשתו, תאמרי לבעלך יום אחד, לא בזמן שהוא מתוח, לא בזמן שהוא לחוץ, לומר לו אמרה בסגנון כזה. לומר לו, אני יודעת שיש הרבה מאוד סיבות ללחץ, ואני יודע שזה משבר שנפל עלינו. לא אני אשמה בזה, הייתי חולה. לא אתה אשם בזה. אף אחד מאיתנו לא אשם בזה. זה משבר שנפל על שנינו. זה דבר ראשון. דבר שני, אני מבינה שיש לך את הסיבות למתח, יש לך את הסיבות ללחץ, ומהמקום הזה גם כן לחזור הביתה והמשיך להיות לחוץ ומתוח. יחד עם הבנת המשבר, יחד עם הבנת המצוקה שלך, אני כאשתך, אני כעת מרגישה שאני לא יכולה יותר לשאת את המתח הזה. אני עוד פעם, אני לא מאשימה, ואני מבינה מאיזה מקום הוא מגיע, ואולי יש בעיה אובייקטיבית, ואנחנו עדיין יודעים איך להיפטר מזה. אבל אני לא אוכל כל פעם מחדש לדבר על הבעיות, לנבור בהם שוב ושוב, לבדוק מאיפה הם באו, למה הם באו, מי אשם בהם, מה אשם בהם, כמה אשם בהם, מי אחראי להם בהתחלה, מי אחראי בכך שהוא משמר אותם. אני כן מוכנה שנקציב איזשהו פרק זמן מסוים של שעה בשבוע, 10 דקות ביום, איזשהו פרק זמן מסוים שאנחנו מדברים עליו לפי הצורך. חוץ מזה, אנחנו לא מדברים על הבעיה הזו. הוא יגיד לך, מה פתאום, אנחנו במתח ואני בלחץ, ואת לא יכולה להגיד לי מה להגיד, מה לא להגיד, אני מרגיש מה שאני מרגיש, ואני צריך להביע את עצמי. אז נאמר לו משהו בסגנון של, אני מבינה אותך, מבינה גם כן את הצורך. יחד עם זאת, כמו שלך יש צורך להביע, לדבר על המצוקה וכדומה, לי יש צורך להיות במקום שהוא יותר שלב, יותר רגוע, בשביל שאני אוכל לעזור לך. כלומר, יש כאן איזשהו פתח של תקווה למענך, בשביל שאני אוכל להיות כעזר אליך ובשבילך. לא, אני נזהר, לא הייתי מכניס עכשיו את הילדים. לא להגיד גם הילדים הולכים להקצות האצבעות. כי עד עכשיו יש כאן איזשהו מסר מסוים, שמצד אחד אנחנו מגלים אמפתיה כלפי הבעל, מגלים הבנה, מגלים רגישות. יחד עם זאת, אנחנו גם כן עומדים על הצורך שלנו, באיזשהו גבול מסוים. אם והיה המקום הזה נכניס את נושא הילדים, ונגיד כן, וגם הילדים סובלים וגם להם קשה מזה, אז אנחנו הופכים את הדיון מדיון ענייני לדיון של האשמות. אמנם נכון שגם הילדים אובייקטיבית הם עצמם מפגעים מזה, אבל הבעל יכול להרגיש מהמקום הזה, עכשיו מה היא מנסה לעשות? היא מנסה לקחת את הילדים ולהגיד, זה שהעדים יפגעו, זה גם אני אשם בזה. זה התחושה שתהיה. ואז המקום הזה, איבדנו את הדוסייח הענייני, איבדנו את הדיאלוג על הבעיה, והפכנו את זה למאבקי כוחות. לכן צריך להיזהר כאן, אפילו שאני אביא שזה עם מקום טוב, לא הייתי אמליץ להכניס את נושא הילדים. למה? כי עכשיו זה יעורר, עלול לעורר עוד כעס, מריבה, מאבקי כוחות, חוץ מזה, שעניינית אין צורך עכשיו להעלות את הנושא הזה. כי הצורך שלך כבן אדם הוא מספיק חשוב, גם אם והיה, ונושא הילדים לא היה ברגע. גם אם והיה והילדים לא היו מושפעים מזה, או הילדים היו גדולים ולא גרים בתוך Hello? הבית. כן.
הלו?
כן, כן. את שומעת?
הלו?
כן. רגע אחד, נבקש פה מהטכנאי שיוכל לעזור בנושא. בכל אופן, ינסו לעזור לך, לנסות לעלות את הגברת, לעלות אותה עוד פעם. מה שנוגע לנו הוא שאת, כשאת מדברת עם בעלך, את מדברת איתו בסגנון שבו את לא מביעה, את המצוקה, שלך בצורה דרמטית מדי, אלא כן בצורה שלך עם עצמך. צורה דרמטית מדי, הכוונה לא להוסיף את נושא הילדים. ואז המקום הזה, את אומרת, אני מבינה את המצוקה, מבינה את הצורך שלך, יחד עם זאת, אני חייבת להיות במקום של גבולות. ברגע שאני נמצאת במקום של גבול, אז יש איזושהי אפשרות שאני גם כן אוכל לתמוך, אני אוכל לעזור, אני אוכל לסייע. לכן, מהמקום הזה, יהיה קל יותר. כן, שלום.
כן, זה התנתק.
התנתק, איך המשכתי, יצאתי מתוך רגועת נחש, כן. יצאתי מתוך...
הלו?
כן, את שומעת?
הלו?
כן, לדעתי...
כן.
כן, את שומעת? אנחנו דיברנו קצת, המשכנו הנקודה הזאת, העיקרון הוא שאת יוצרת מערכת של... הצורך שלך וגם הגבולות שאת מעמידה. אני מבין שזה יכול להישמע מעט לא אכפתי, מעט לא רגיש בעיניו, אבל חשוב שהדבר הזה יעשה, ולהדגיש, אני עושה את זה א', למעני, ב', שאני אוכל להיות למענך, על מנת שהבעל יעשה, יוכל שיהיה לו את האישה שתתמוך בו, אז זה חשוב שגם האישה יהיו לה את מערכת הגבולות, ולא להיכנס יותר מדי אל כל מערכת המריבות האלה שוב ושוב, או המתחים האלה, וכך אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו לא משמרים את המתח יותר ויותר. מהמקום הזה, כמובן שיש לו את הצורך להתמודד עם המתחים שלו, אבל חשוב לנו בשלב הזה, לא להיות אלה שיוצרים את הרקע שמזין את המתח יותר ויותר. אנחנו מבחינתנו בתוך הבית שמים את הגבול למתח. איך שמים אותו? רק כמו שתיארנו עכשיו. מצד אחד אמפתיה למצוקה, לצורך, לכאב. מצד שני, הבנה גם לצרכים שלנו, ולכן מהמקום הזה איזושהי פשרה. זה נשמע משהו בסגנון של אני מבינה את הצורך ואת המצוקה שלך, יחד עם זאת אני לא יכולה להיות במקום של עוד פעם דו-שיח סביב מי השם, מה השם, איך היה, מה היה. אני כן מוכנה שנקדיש איזשהו פרק זמן מסוים, כמה שתרצה, שעה בשבוע, 10 דקות ביום, או כל פרק זמן אחר, שכן נוכל לדבר על הדברים האלה, אבל רק פרק זמן הזה. לסיום נשאל שאלה אחרונה, האדם אומר שאשתי לפעמים מצב רוח רע, ואז כשבני המשפחה מגיעים היא מרגישה טוב, ולאחר מכן נשארת מצב רוח טוב, האם זה אומר שמשהו רע בבית? התשובה היא לאו דווקא, מאוד יכול להיות שהמשפחה שמגיעה מרעננת את האווירה, ואז רענון האווירה הוא זה שעוזר לאחר מכן לשמר את המצב רוח, כי גם לאחר מכן אתה אומר שהמצב רוח, אחרי שהמשפחה הולכת, המצב רוח נשאר טוב, זאת אומרת שאין, לא בטוח ישנה בעיה מהותית, אלא ישנה בעיה של רענון. הרענון נעשה, ואז המקום הזה חוזרים אל שגרה טובה יותר. כאן התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לישי פופובסקי, אשרי גרייבר, לכם המאזינים, היו ברוכים.